103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM
האמת שמה שעולה לי באחד הערבים אני הייתי בעונש למעלה בחדר, אני לא זוכר אפילו מה זה היה ועם ההורים הראשונים שהיה לנו אז היה להם גם שני כלבים הם יצאו איתם לטיול, ואחד הכלבים נדרס. ואני זוכרת את הרגע שכל שבעת הילדים שהיו איתי עלו אליי לחדר, ישבו כזה מפוזרים מסביב למיטה שלי, וסיגרו לי שהוא בעצם מת. ואני זוכרת את זה בתור חוויה ממש קודם כל קשה, בגלל שהוא מת ואהבתי אותו, אבל גם חוויה שהייתי מאוד מאוד עטופה. כולם הגיעו אליי לחדר לספר לי, ולא איזה משהו על הדרך. אני חושבת שהייתי בת 5, וזה משהו שאני היום עדיין זוכרת את זה בתור משהו מאוד מאוד מרגש.
שעטפו אותך.
כן. זה מה שנולדתי אליו. כמו שבן אדם נולד לשני הורים, שני אחים וכלב, אני נולדתי לזה, וזה די פשוט נהיה החיים שלי. זו הייתה המציאות שלי.
חייה של יסמין עובדת סוציאלית בהכשרתה, השתנו לבלי הכר בבוקר 7 באוקטובר. כאשר נאלצה להתפנות מביתה בצפון. אבל תחושת אי השייכות לא עזבה אותה, והיא החליטה לשוב לביתה ולהקים קומונה על קו האימות. על החיים אצל סבא וסבתה בעקבות התמודדות אימה עם בעיות נפשיות, ועל חוויית הילדות שהפכה פתאום למשימת חייה.
עכשיו פרק חדש. סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
שלום יסמין.
שלום.
אני חייבת לשאול על ההחלטה שלך ללכת ללמוד עבודה סוציאלית.
אני חושבת שזה התחיל עוד לפני, כבר בצבא, החלום שלי היה להיות מש"קית ת"ש.
והגשמת אותו?
והגשמתי אותו.
גם אני הייתי מש"קית ת"ש.
תפקיד מדהים. אני ממש אהבתי, הוא לגמרי עמד בציפיות שלי.
אז בצבא היית מש"קית ת"ש ואמרת, אני כל כך נהנית לעזור לאנשים אחרים ולצרות שלהם, אני חייבת ללכת להיות עובדת סוציאלית.
אני חושבת שכאילו הבנתי שאני לא באמת יכולה לברוח מזה. שזה כזה המשאלת לב שלי, שזה המקום שאני מרגישה בו. טובה ותורמת ומאמינה בו. אני יודעת כמה לי זה עזר בתור ילדה, הדמויות האלה בחיים שלי, אז זה היה כזה, אני יכולה לנסות לברוח מזה, אבל זה לא יחזיק.
אנחנו תופסים אותך בקירת שמונה, אני חייבת רגע להתייחס לזה, לפני שבכלל נדבר על הסיפור המטורף שלך.
כן, אני בשכנות לקירת שמונה, לנחמיה ואנחנו לא מפונים.
ואיך הימים האלה עוברים עלייך?
זה קצת הזיה שכאילו התרגלנו לקולות פיצוצים ומדי פעם להיכנס למרחב מוגן וכזה שאין מסגרות לילדים פה וכאילו זה מין שגרה כבר של די של שנה שאנחנו פשוט נאלצים לספוג.
שנה שאתם חיים כל הזמן בין הזקות.
כן, כן.
מטורף.
מאוד.
ואיך את באופן אישי שורדת את זה?
בהתחלה של המלחמה, כמו רבים אחרים, ברחתי מכאן, ואחרי 3 חודשים שהרגשתי מאוד מנותקת ולא שייכת לשום מקום, לחזור לצפון זה היה כזה הדבר הברור לבית שלי, למקום שאני מכירה, וזה מורכב, נראה לי שיותר מזה שאנחנו נכנסים למקלטים ויש אזעקות ופיצוצים מסביב, החלק שעוד יותר עצוב לי זה כזה שהצפון כל כך נטוש ואזורים שלמים נשרפו וכאילו התושבים שנשארו פה מאחור קצת נשכחו, זה כזה החוויה. בצדק מתייחסים הרבה בתקשורת לחיילים ולחטופים ולמפונים ואנחנו כזה אנשים שנשארו 5.5 קילומטר מהגבול כי פינו עד 5 קילומטר וגם נגיד בתל אביב יש 1.5 דקות להיכנס למקלט, אז אנחנו בשדה נחמיה באופן מיידי, שזה די פשוט להישכב על הרצפה אם את לא בתוך המקלט או בבית. אנחנו שומעים את הפיצוץ לפני שיש, כן.
אני אוהבת את זה שאת מצחקקת על הדבר הזה, אבל זה נשמע מפחיד נורא.
כאילו מין התרגלנו לזה, זה כבר השלב של החרדה חלף באיזשהו מובן, ואני לא מקטינה את זה, זה כאילו עצוב לי מאוד שאני אפתית לזה.
כן.
אבל זה כזה המחיר של בסוף אני חיה בצפון, אני רוצה להישאר בצפון, ואני מאמינה בחיים בצפון במיוחד עכשיו, אז זה כזה המחיר שאני אישית מוכנה לשלם.
ספרי לי על הקומונה שהקמת.
אז אני עכשיו השנה עובדת בשנת שירות של קדמה, שעוסקת בהתיישבות צעירים בגבולות המדינה. והשנה הקמנו שתי קומונות חינוכיות, אחת בלהבות הבשן, אחת במושב מעונה, שממש שונות על הצורך שנפער פה בשנה האחרונה, של יישובים שנשארו בקו החזית, שלא פונו, אבל המסגרות חינוך לא מאוד יציבות, האנשי חינוך הרבה מהם עזבו, נשארו משפחות עם ילדים ונוער שפשוט אין להם שגרה יציבה, וזה כזה מה שאנחנו מקווים לייצר להם.
ילדים ונוער שהמשפחות שלהם החליטו להישאר בצפון ומספקים כן. להם מסגרות?
מסגרות בעיקר בלתי פורמליות. בימים האחרונים, בשבועיים האחרונים, אין גם בית ספר, אז כרגע בלתי פורמלי הוא בעיקר, אבל בשגרת מלחמה הרגילה בגרשיים, אנחנו עובדים גם בבתי ספר. אז בעצם השינשינים נותנים להם מענה חינוכי ורגשי ולימודי.
זה לכל הילדים או שילדים שהם מוכרים לרווחה?
זה לכל הילדים. כרגע מבחינתנו ילדים שנמצאים ביישובי קו החזית, קו האימות, זה ילדים שהם בסיכון לכל דבר.
את יודעת, זה מדהים בעיניי. אני קראתי על סיפור שלך קצת. בגיל 4 הוציאו אותך מהבית?
כן, בגיל 4 הרווחה הוציאו אותי מהבית למשפחת חירום.
למה?
אני בגיל 4 חייתי אצל אמא שלי וסבתא שלי. ההורים שלי, אמא שלי ואבא שלי, הם התחתנו בהולנד, חיו חיים סבירים, נגיד ככה, והם התגרשו כשהייתה בהיריון, והיא חזרה לארץ, איתו בעצם נשק הקשר, והיא עברה לגור עם סבתא שלי.
שאמא שלך ישראלית ואבא שלך הוא מוסלמי.
נכון, ממרוקו. ממש מרוקאי ממרוקו.
וואו.
ואמא שלי מתמודדת עם מיינה דיפרסיה וסכיזופרניה משנות ה-20 שלה. אז ככה, כשהיא חזרה לארץ, הייתה איזושהי דרדרות, והיא לא הייתה מאוד על התרופות, היא בגדול מאוד מסרבת גם היום להאמין לזה שהיא עולה במשהו ושיש משהו לא בסדר. ונראה לי שלמרות כל האהבה שהיה גם לה וגם לסבתא שלי ומלא כוונות טובות, פשוט זה היה קצת גדול עליהם לגדל ילדה קטנה.
פגשתי לא מעט אנשים בוגרים, מבוגרים, שבאמת עברו אירוע בילדות, ויש הרבה כעס במקום הזה, ואת אומרת, היו לה כוונות טובות, אני יודעת, זה נשמע שאת מאוד, מאוד צריכה להכיל את המצב הזה.
אני גדלתי בתור ילדה הכי אהובה בעולם, זה באמת הורגש שאני בראש סדר העדיפויות שלהם. מגיל קטן מאוד מאוד הרגשתי את זה. גם תמיד אמרתי זה שזה המזל שלי. אמא שלי וכל המשפחה שלי, גם הדודים והאחים שלה בעצם מעורבים מאוד. גם בתור ילדה בת 4 אני חושבת שידעתי להגיד את זה. שאם אני רק אבקש, סבתא שלי או אמא שלי יורידו לי את הירח. ובאותה נשימה ידעתי אבל שלא לבקש את זה כי הם פשוט לא יצליחו. וכזה לא, זה לא כי הם לא רצו או לא כי הם לא ינסו הכל.
לא מסוגלת.
כן, ואימא שלי בתוך כל הקושי שלה וההתמודדויות שלה, היא באמת הייתי כל החיים שלה. אני עדיין כל החיים שלה. פשוט מה שהיא יכלה לתת לי, ומגובל יותר. כאילו אין לי באמת איך לחוס עליה, שאני יודעת שהיא באמת נתנה לי. ראיתי לצידי ילדים שההורים שלהם הרבה יותר מתפקדים ובריאים, ונותנים את ה-50% שלהם. ואני יודעת שאימא שלי לא מתפקדת ולא בריאה, ונותנת לי את ה-150%.
ובעצם בתור ילדה, את גדלה במסגרת חוץ ביתית, נכון?
נכון. אחרי שהייתי במשפחת חירום, העבירו אותי לויצו, משפחתון, שאני מאוד מאוד מודה על ההגעה שלי לשם.
ירדן הנוף, מנהלת נווה ויצו, משפחתוני אומנה.
משפחתוני אומנה זה מסגרת שהוקמה לפני 45 שנה על ידי ויצו, מסגרת טיפולית לילדים שלא יכולים לגדול אצל הוריהם. הוקמו 5 בתים ו5 קוטג'ים של ויצו. לתוכם הוישו זוג הורים אומנים, שזה אומר זוג נשוי ולא מדריכים, בדרך כלל בשלב הקן המתרוקן, שזה 50 פלוס, שהם כבר גידלו את הילדים ורוצים הורות שנייה, והם הופכים להיות סוג של הורים לאותם ילדים שיוצאים מהבית, בדרך כלל בגילאים 6, 7, 8, המסגרת קולטת את הילדים. כיום יש 8 ילדים שהולך להתרחב ל-12 ילדים, שכולם באותו מצב, זה אומר שכולם הוצאו מהבית והופכו לטיפול במסגרת.
בגיל 4 את מוצאת את עצמך במסגרת?
עוד 7 ילדים שאני לא מכירה, וזוג הורים שמשכיבים אותי לישון ומהירים אותי בבוקר לגן. ו...
וואו, ילדה שמוצאים אותה בגיל 4 מהבית. יש לי ילדה בת 4, אז ישר המחשבה שלי הולכת לשם, כן? מה עובר על הלב ובמחשבות שפתאום מכניסים אותך לבית חדש עם אנשים אחרים שמשכיבים אותך לישון ולוקחים אותך לגן? קשוח. מה הזיכרונות מימים כאלה?
אני חושבת שזה משולב, זה זיכרונות גם מאוד של תלישות ורצון לחזור לאימא שלי ולסבתא שלי, וחוסר הבנה למה אני פה ולמה אני לא יכולה להיות עם אימא וסבתא שהיה לי כל כך טוב איתם. ומצד שני אני חושבת שבסוף, בסופו של דבר, חוויתי את המקום כמקום טוב, כמקום שאני רואים אותי ונותנים לי את כל מה שאני צריכה. וכן, היה קשה, אבל היה קשה כמו שנראה לי כל ילד למשפחה מרובת ילדים וזוג הורים היה חווה קשיים.
והילדים האלה הם גדלים יחד איתך? זאת אומרת, הם הופכים להיות מעין אחים, חברים, איך זה מרגיש?
אני חושבת שממש גדלים בחוויה של אחים.
וואו.
כי אתה עובר הכל ביחד, אבל גם פעם בשלושה שבועות אתה, כל אחד יוצא להורים שלו, וחוזר. והילדים גם מתחלפים, כאילו בסופו של דבר אני הייתי שם מגיל 4 עד גיל 18, ובמקביל אליי היו ילדים בכל מיני גילאים, שעזבו בכל מיני שלבים בחיים שלהם ובתקופה שלהם שם, אז זה לא בהכרח אותם 10 ילדים שאני מלווים אותי כל החיים. זה כזה כאילו משונה, אבל מרגיש ממש טבעי כשחיים את זה.
מתפתחים קשרים בין הילדים, סוג של אחאות שמתקיימת עם הילדים ואחר כך מלווה אותם לכל חייהם. מבחינת הדאגה והליווי והאכפתיות, ההורים גם מרגישים מחויבות לאותם ילדים. וכל בית מתנהל כיחידה בפני עצמה, שזה אומר שהאמא תבשל את האוכל שהילד אוהב, היא תקנה לו את הבגדים שהוא אוהב, כל דבר שהכי קרוב למודל המשפחתי.
אני תמיד אומרת, נגיד, על המשפחה שלי וזה, שאנשים, וואו, מה זה, איזה נוראי, איזה קשה, ואני, לא, אני, זה מה שנולדתי אליו. להבדיל בעיניי היה הרבה יותר דרמטי שבגיל 10 ההורים שלי עוזבים אותי. שהיה לי כבר זיכרונות וחיים איתם. בגיל 4 אני לא ממש זוכרת מה היה שם, וזה די פשוט נהיה החיים שלי, זו הייתה המציאות שלי.
מגיעים הורים שהם חדורי שליחות בדרך כלל, לעצור לרגע את חייך ולרצות לחלוק את חייך בצורה מלאה. זה אומר שחדר השינה שלך צמוד בחדרי הילדים, לדאוג להם, לקחת אותם לרופאים. לפעמים הם עצובים, לפעמים הם מתוחים, לפעמים יש אלימות. ולחלוק את חייך, לדאוג להם, זה בדרך כלל אנשים חדורי שליחות עם מוטיבציה ורצון לעזור ולתרום ולתת. הם עוברים כמה רעיונות והם עוברים גם מבחני התאמה על ידי פסיכולוגים קליניים שלנו במסגרת, על ידי עובדים סוציאליים. אנחנו בודקים את הילדים שלהם כנותני עדות על היותם הורים טובים.
יש איזה משפט כזה שהוא כאילו קלישאתי קצת, שאומר שכל מה שילד צריך זה רק מבוגר אחד שיראה אותו.
אני כל כך מאמינה, אני כל פעם מדברת את המשפט הזה במקומות שאני נמצאת בהם, ואני פותחת בזה.
כן, זה המשפט הראשון שעולה לי כשאת מדברת. כמה זה אמיתי, כמה זה מה שילד צריך.
אני היום בהמון הומור וקבלה וחמלה לדבר הזה, אבל אני אומרת, אני נראה לי יצאתי כזאת סבבה, באמת, באמת, הייתי ממש אהובה בתור ילדה. באמת אהובה. אהבה הכי לא מותנית בדבר. גם מאימא שלי וגם מסבתא שלי וגם מהדודים והמשפחה וגם מהמשפחתון. אני חושבת שילדים שגדלים בבתים כביכול רגילים, לא בטוח חווים את אותה חוויית האהבה שאני חוויתי.
ההצלחה שלנו היא בלתת תקווה לילדים האלה, וזה מה שעובד. התקווה לחיים שלהם לעתיד, ולעזור להם בנקודות שהם כואבים את הפרידה מהוריהם, ואנחנו שמה בשבילם.
קשוח, אבל גם בונה, ובלית ברירה גדלים נורא מהר לתוך זה, אבל לחיים הבוגרים זה נותן הרבה כלים. כי החיים לא מפסיקים להיות קשים בגיל 18.
זה נכון.
זה נתן לי גם המון המון כלים ויכולות ודברים כזה שמאוד קידמו אותי.
אני אוהבת את זה. אני אוהבת את הגישה הזו.
אני באמת מאמינה
לא,
בזה.
לא, באמת, שאת אומרת, ליטרלי, נתנו לי לימונים ואני, ויהי מה זה יהיה לימונדה. ממש, ממש, וואו. יסמין, מה את חושבת שיש בך שמסיפור מאוד 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 לא פשוט הצלחת להיות מי שאת?
אז באמת דבר ראשון שאני מאמינה שזה שגדלתי בסביבה אוהבת, זה נתן לי המון המון כוחות, ואני גם מאוד מאוד מאמינה בזה שזה המציאות שגדלתי אליה, זאת עובדה, ומה שאני בוחרת לעשות מהחיים האלה שקיבלתי זה בחירה שלי. אז אני יכולה לקחת את זה ולנופף בדגל של אני מסכנה ואני לא יכולה והתחלתי מאחור ולא קיבלתי את אותם הזדמנויות כמו ילדים אחרים וכל הסיבות האלה, ואני יכולה להגיד אוקיי, נכון, זאת עובדה שלא הייתה בשליטתי, אבל עכשיו יש דברים שבשליטתי שאני רוצה לעשות אחרת. אז היה לי חשוב לעשות צבא ולימודים אקדמיים וכל המסלול שהוא לא בהכרח ברור מאליו בשליטתי.
מדהים. לא, באמת, זה באמת סיפור מדהים, מה אני אומר לך?
באה מדינת ישראל ואומרת דבר נורא יפה, אני רוצה להבטיח עתיד אחר, לחלץ אותו ממעגל המצוקה, להבטיח שהוא לא יהיה באותו מצב של הוריו, שיצליח בלימודיו, שיתגייס לצבא ויהפוך להיות אזרח תורם ומועיל לחברה, והמדינה אומרת, אני מוכנה לעשות את כל ההשקעה הזאת כדי להבטיח דור מוצלח יותר. אני במסגרת מלווה את הילדים כבר למעלה מ-30 שנה, התחלתי כעובדת סוציאלית ועברתי להיות מנהלת, ואני רואה ילדים שבוגרים, ומחמם את הלב לראות, הם מגיעים להצלחה מאוד גדולה, לעמדות מפתח, הם גם עוזרים אחר כך גם להורים שלהם, והם פורנים לחברה, שאני חושבת שזה חשוב מהם כמוהו, לעומת אזרח שלא ייחלץ מהמצוקה, הוא חייב כל הזמן לעזר במדינה וגם ילדיו, כך שבמובן הזה אני חושבת שזה פרויקט מדהים.
אם אני שואלת אותך, איפה את חושבת שבעצם מתחיל הפרק החדש שלך? זה בצבא? זה בהחלטה ללכת להיות עובדת סוציאלית?
אני חושבת שבצבא, ששיניתי את המיקום שלי בכיסא, ומי להיות זאת שנעזרת ונתמכת, אז אני בכיסא של יותר מכיל ומקבל ועוזר, ויש בזה ממש ממש כוח, ו... שאתה מבין כמה כוח יש לעבודה שהיא כל התחום של חינוך ועבודה סוציאלית, שזה עבודה כביכול קטנה, שהיא לא מוערכת, שיש כלפי אנשים שעוסקים בזה המון המון כעס וזלזול, אבל כמה בשטח האנשים האלה משפיעים על הילדים והנוער, וכמה כוחות הם נותנים, אז כאילו אני אומרת, אוקיי, אני לוקחת את זה. לוקחת את השכר ואני לוקחת את התנאים ו...
רק שתדעי שאני כל הזמן אומרת שאני חושבת שהתפקיד הכי חשוב שיש היום והכי לא מוערך זה עבודה סוציאלית, באמת אין חשוב כמו עובדים סוציאליים, והם זוכים להכי פחות הערכה לחשיבות העצומה של התפקיד שלהם.
יותר מפחות הערכה, הם חווים ממש יחס.
נכון.
מהארגונים, מהמדינה, מהאנשים שהם עובדים איתם ונותנים להם שירות. תמיד העובדים הסוציאליים הם הבד גיא בתמונה.
נכון.
וגם לצורך העניין שניסו לעשות שביטות בשביל להעלות את השכר או את התנאים, אז בסופו של דבר היחידים שנפגעו מזה זה האוכלוסיות שגם ככה היחידים שמתייחסים אליהם זה העובדים הסוציאליים. והעובדים הסוציאליים חזרו לעבוד כי זה לא ממש עניין אף אחד אחר חוץ מאותם שהם לא עובדים. ואני מקווה להביא את ה... צורה ואת העשייה של העובדים הסוציאליים בתחום החברתי גם מהמקומות האלה של אולי אני לא בכותרת של עבודה סוציאלית אבל אני עובדת בפריפריות חברתיות וכלכליות עם ילדים ונוער בסיכון שאם לא העמותות והארגונים החברתיים אז אני לא יודעת מי.
יסמין, תשמרי על עצמך ותמשיכי לעשות טוב.
אמן. אמן, 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 וממש תודה.
זה היה הסיפור של יסמין, שהחליטה לקחת את הקלפים הקשים שחולקו לה ולחפש בהם את הטוב. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. הפודקאסטים של 103 FM 103 FM